תגידי סרט
פשוט לא
מדהים,
בשבילי.
תגידי
זה
סרט
פשוט...
מדהים.
לא,
תודה שהבאת לי סרט
לא,
מדהים.
לא, זה בכלל לא מה שבאתי לראות. אני מרגישה שזלזלו בנו כל כך עם התוכנית הזאת.
לעולם לא נראה עוד פרק של זה.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
אני עדיה.
והיום ראינו סדרה דוקומנטרית בפעם הראשונה, אני חושב.
נכון.
ראינו כבר ריאליטי, אבל לא דוקו אמיתי.
נכון. זאת הייתה בחירה משונה לדעתי להתחיל איתה. אף שאני לאחרונה נכנסתי ל... אני לא יודעת אם אפשר להגיד שנכנסתי לענייני דוקו, שנכנסתי לענייני ריאליטי, אבל זה היה ממש דוקו.
גם להגיד שאנחנו שוב בזום ושוב בריאים.
כן.
אוקיי.
עד כמה שידוע לנו.
כמו שכל אחד יודע.
נכון.
אז זהו, אז ראינו את הילרי, על הילרי קלינטון, התוכנית החדשה של הולו, חדשה יחסית, אני אגיד, היא יצאה כבר לפני מספר חודשים, אפילו לפני הקורונה, ועוד לא הגענו אליה. ארבעה פרקים, כל אחד קצת יותר משעה.
כן, זה היה ארוך. כאילו באיזשהו מקום, זה גם היה בסדר בשבילי לראות רק את הפרק הזה. במובן של כאילו... בסדר, קיבלתי שיעור.
הסתכר די הרבה.
כן, כן, קיבלתי שיעור, קצת היסטוריה, קצת כאילו קריירה פוליטית.
גם בגלל איך שהם בנו את זה, אז את מקבלת מכל מיני תקופות.
נכון.
אז זה לא שאת שזה, מקבלת רק את צעירותה.
שזה טוב בעיניי. זה חכם בעיניי, כי נגיד, יש מצב שאותי נגיד, שהקריירה הפוליטית שלה לא מעניינת אותי, יש מצב שאם זה היה לפי סדר כרונולוגי, אז פשוט הייתי רואה רק את השני פרקים.
מה זאת אומרת, הילרי קלינטון, פרק? הקריירה הפוליטית שלה לא מעניינת, בדיוק, כן,
לא
אני
מעניין
מגיע.
אותי. זה, לא,
אז
לא.
מה יש בה מעבר לקריירה הפוליטית?
כלום, מעניין אותי, כאילו, פוליטיקה לא מעניינת אותי, נו מה, זה לא חדש.
אבל למה לראות משהו על הילרי קלינטון בלי הפוליטיקה, זאת אומרת?
כי היא דמות מעניינת, היא אישה מעניינת, זה כמו שהייתי רואה, כמו שראיתי את הסרט על RBG, כי זה מעניין. נראה לי...
כמו שראית הסרט על RBG בלי להתעניין בפסיקה שלה, זאת הכוונה?
חד משמעית, כן, זה מעניין. זה כאילו, זה כמו, לא יודעת, זה כמו ללמוד משהו. אני כאילו שאלתי את עצמי, וזה נע על הגבול שבין לבין, איפה זה נמצא בקשת שבין דוקו, שאנשים רואים, גם אם ממש אין להם התעניינות בתחום הזה, שזה נגיד, נראה לי מה שקרה עכשיו עם הזה על מייקל ג'ורדן, טוב, אני לא יודעת, יש, כאילו, נראה לי שאני מניחה שיש ערך מוסף למי שמבין בספורט וראה את זה, אבל כאילו, אומרים שזה פשוט טוב, אז כאילו, באיזשהו אופן, אני חושבת ש... גם אני אולי, במובנים מסוימים, אם הייתי נכנסת לזה וצולחת את הפרק הראשון, אני מניחה שהייתי נהנית מזה. לבין דוקו, שזה למי שזה מעניין אותו.
הבנתי להפתיע אותך בהמשך, אבל אני ממש נהנה מהדוקומנטרי על מייקל ג'ורדן, The Last Dance, מעולה, מעולה.
ואתה הכי לא האדם שהתעניין בזה.
לא, אני כאילו חייתי בשנות ה-90, ידעתי מה זה הטירוף הזה סביב השיקגו בולס, זה לא עניין אותי לעומק. הנעליים שלו מאוד מגניבות בעיניי, אבל מעבר לזה...
וזה מגניב. כאילו
זה דוקומנטרי
מגניב,
מדהים.
וזה מגניב שאתה אדם שממש באופן די מוחלט, לא מתעניין בספורט, נכון? אני לא טועה.
נכון, נכון, נכון.
ונראה לי שהדוקו על הילרי זה יותר נישתי. זה יותר צריך התעניינות כלשהי כדי ליהנות מזה. כאילו צריך שאיכשהו הנושאים האלה ידברו אליך.
יש המון הבדלים ביניהם, התכוונתי להתייחס לזה בהמשך, אבל אפשר כבר עכשיו. של מייקל ג'ורדן הוא 10 פרקים, והוא עשוי ביד אומן, הוא מדהים איך שהוא עשוי, הוא ממש לא ליניארי, הוא קופץ כל הזמן בין תקופות, והוא פשוט מושך ומבריק ומפרק את הדמות הזאת שהיא מייקל ג'ורדן, שהיא אגדה, הוא מפרק אותה לכל כך הרבה גורמים. ממש ראיתי את זה, את ה3 פרקים הראשונים ראיתי ברצף, בזמן שבישלתי איזושהי שבת לפני... חודש, חודשיים, ואת האחרים ראיתי בטיפות קטנות, פשוט כי זה היה כל כך טוב, ולא רציתי ככה לשרוף את זה הכל על צפייה ברצף.
על כדי כך? וואי, אז אני אראה את זה גם.
זה ממש טוב, זה ממש טוב, התלבטתי מתי לדבר על זה בפודקאסט, כי זה גם נראה לא אמין שאני מדבר על זה, אבל באמת זה מעולה.
להפך, זה עושה את זה אמין פי כמה.
זה מצוין. ולא הכרתי לעומק שום דבר, ידעתי כותרות כזה, בוא נגיד ראיתי ספייס ג'אם, אבל זה בהחלט לא מספיק כדי לדבר על מייקל ג'ורדן, ופשוט נהדר, יצירה.
לא, אז אני פשוט אומרת לעצמי, אם אתה נהנית מזה, גם אני יכולה ליהנות מזה כנראה.
זה מזכיר, אני אגיד, שראיתי את הסרט על מוחמד עלי של וויל סמית, שהיה מעולה, בלי להכיר את מוחמד עלי בכלל. כזה מצוין.
כן, אני חושבת שכאילו, אני לא יודעת אם זה ההבדל בין דוקו ממש טוב לדוקו לא טוב, כי לא נראה לי שזה ההבדל, אבל כאילו כן חשבתי לעצמי שהדוקו על הילרי, נגיד, כאמור, הקריירה הפוליטית שלה לא מעניינת אותי. מעניין אותי פשוט דוקו על אישה שהיא כאילו די פורצת דרך, זה מעניין, זה מה שמעניין אותי.
מהמון בחינות.
אבל, כן, אבל לא מעניין אותי שהיא רצה, לא אכפת לי, כאילו נגיד כשדיברו על כל פרשת האימיילים, היה לי ממש משעמם, אין לי כוח לזה. לכן אני אומרת, מעניין אותי יותר ההתחלה, כאילו, אבל
גם לדמוקרטים באופן כללי אין כוח לזה, כי זה מטופש מאוד כל הסיפור של האימיילים.
אני באמת, זה מצחיק, כי אני עבדתי בחדשות כשזה היה, וזה ממש עבר לי, עדי. אבל לא, אבל
זה פשוט מטומטם.
אני באה לומר שאם לא היה לי איזשהו עניין אישי בתחום הזה, אני לא חושבת שהייתי מסוגלת לראות את זה. זה מאוד, לא יודעת, זה כאילו מצחיק להגיד שזה נישתי, אבל זה לא סדרה. אגב, יש לי שאלה.
כן.
הדבר ההוא שראיתי לאחרונה של, נו, של או-ג'יי, זה לא דוקו, נכון? טוב, כי זה היה מדהים.
אז אני אגיד, זה בעיה להשוות את זה ל-The Last Dance, כי The Last Dance תוכנן כ-10 פרקים, מחושב, באמת מפורק בצורה מאוד מאוד יפה. אני אגיד את הפרק על סקוטי פיפן, וכאילו כל פרק הוביל לפרק השני בצורה חכמה, הכל היה נורא חכם. לעומת זאת, הסרט על הילרי קלינטון... כן, מה?
לא אומרים שזה כזה מין יחץ שלו, של מייקל ג'ורדן? כאילו שזה כזה...
לא, לדעתי לא. זה התחיל ככה אולי, אבל זה ממש, ממש לא. זה מראה את המגרעות שלו, זה מראה שהוא בן אדם מאוד מושקע, אבל גם בן אדם מאוד קשה. כשהוא רצה להביס מישהו על המגרש, הוא הביס אותו קודם מנטלית. הוא היה הורג אנשים. כן. חלק מהתחרותיות הזאת. לעומת זאת, מה רציתי להשוות? הסדרה ההיא מאוד מחושבת, The Last Dance מאוד מחושבת. הסרט של הילרי קלינטון היה אמור להיות סרט, ואחרי שהוא לא קנו אותו, אז הפכו את זה לסדרה. מה שאומר שיכול להיות שיכולו לסגור את זה בשעה וחצי. אבל
זה לא מפתיע.
פתחו את זה לאפשרות של 4.5 שעות, וזה אומר שיש קפיצות ורוצים לספר הרבה דברים, וזה לא הרגיש לגמרי... זה לא היה ליניארי, המטרה היא לא שזה תהיה ליניארי, אבל מצד שני, הפרקים מחולקים לתקופות. אז נגיד, התקופה, הפרק הרביעי הוא על התקופה שלה בסנאט, הפרק השלישי הוא על המרוץ שלה לנשיאות, ומבחינת הסדר זה היה הפוך מביניהם. זה לא היה פרפקט.
כן, תראה, אני כן חושבת שזה, אני לא ראיתי המון דוקו, זה לא כאילו התחום שלי, אף ש... זה הפך להיות תחום ההתמחות של נטפליקס, וככזה אני מרגישה שזה גם מחלחל אליי, אבל כאילו, זה לא הרגיש לי שהם מזלזלים בי, זה לא הרגיש לי שעשו עבודה לא מקצועית, להפך, זה גם כאילו...
לא, לא, זה אחלה סרט.
ברגע שכאילו גם מדברים איתה ומדברים איתו, זה מעניין, וגם אני חושב, איכשהו הם עשו, הם כן עשו איזה מהלך, אני לא יודעת אם הם עשו מהלך, הם די מביאים את הסיפור כמו שהוא. שזה כאילו הדבר שהופך את זה למשעמם בעיניי. שהוא נגיד, התחלתי את הפרק כשאני אוהבת אותה, וסיימתי אותו כשאני לא כל כך אוהבת אותה.
אז אני אגיד לך משהו. הפרק שכולם מדברים עליו בסדרה הזאת, זה הפרק השלישי. שם הם קופצים בין שני סיפורים, בין הסיפור של מוניקה לוינסקי, הפרשה הגדולה, שבאמת החתימה את הנשיא. סליחה, זאת המילה לא נכונה. בואו נמשיך הלאה. לבין המרוץ נגד טראמפ, החתימה את הנשיא,
רסים לה. זה קצת מצחיק.
זה לא היה בכוונה, ואני...
אוקיי.
אתמודד עם זה אחר כך כשאני אצטרך לערוך את זה. וזה הפרק הנחשב מבחינתם, מבחינת הצופים. הוא אמור להיות עשוי ביד אומן, והרוג יפה, עוד לא הגעתי אליו, אבל כשאני אגיע אליו, אולי מאוחר יותר בפרקים הבאים, אז אני קצת אשתף עליו, כי הוא נחשב מעולה, והוא מעניין והכל, אבל צריך לעבור איזה דרך כדי להגיע אליו, וזה כן דומה להילרי קלינטון, שהיא בן אדם אינטנסיבי, ושצריך לעבור דרך כדי לאהוב אותה ולהתחבר אליה, והפרק הזה לדעתי יותר עסק בשאלה, מה גורם לאנשים לשנוא את הילרי קלינטון? ואין תשובה אחת, אין שום דבר ברור. מה אתם מחפשים אותה? הפרק של היום, הפרק הראשון. הפיילוט הזה, אם אפשר לקרוא לזה פיילוט.
זה מצחיק, כי אני לא יודעת אם כאילו, הרי אין שום דרך להיות אובייקטיבי כלפי הילרי קלינטון, כי כאילו, היא אדם...
שזה מדהים, למה? אני לא, אני עדיין לא יכול להגיד לך למה.
כמו שאין שום דרך להיות אובייקטיבי, כי אתה בא עם משהו, עם... כי אדם מוכר, לא בגלל שזאת היא. גם כמו שאין לי שום דרך להיות...
אני חושב שהיא דמות קונטרוברסלית, ולא ברור לי למה. אני לא הצלחתי להבין מהסדרה.
אז זהו, אז אני לא הבנתי האם הם שתלו לי את זה עכשיו בראש, שהיא דמות קונטרוברסלית, ולכן אני כאילו באמצע הפרק הזה, פתאום לא היה לי... פתאום כזה, היא הייתה נראית לי לא אמינה. אני באמת לא יודעת האם הם עבדו עליי, ואז אולי סימן שהם עשו עבודה טובה. או שמתישהו באמצע... לא, אתה יודע מה? אני חושבת שזה ממש מהלך שקורה לי עם אנשים. יש אנשים, מצחיק, כי זו שיחה קבועה שיש לי עם אליסה. יש אנשים שהם מאוד קריזמטיים כאלה, וזה מאוד כובש בהתחלה, ואחרי שאתה פוגש אותם פעמיים שלוש, אתה קצת כאילו נרתע מהם, כי זה מרגיש לא אמיתי. אז אולי אנחנו חושדים בה מרוב קריזמה, ואז יכול להיות שמשהו מסתתר מאחורי הקריזמה הזאת, ויכול להיות שזה פשוט כאילו ככה היא.
היא דווקא נחשבת לדמות נטולת קריזמה מהרבה בחינות.
לא, אבל מול המצלמה, בריאיון איך שהיא הייתה, היא הייתה כאילו, אני לא יודעת להסביר, היה בה משהו נורא כזה חמוד וכזה מסתחבק, לא יודעת איך לקרוא לזה.
היא משוחררת אפילו. עכשיו, היא לא רצה לשום דבר, היא לא רודפת
בסדר, אבל, משהו. אז אני אומרת, אז בדמות שראיתי עכשיו, כאילו היא הייתה כל כך נחמדה, שאולי בקטע פולני, כאילו... בהתחלה הייתי כזה, וואי, איזה קולית, איך היא כזה, סבבה כזה? וככל שהפרק התקדם, אני לא זוכרת אפילו מה היא אמרה, אבל היה איזשהו שלב שאמרתי לעצמי, אוקיי, זה קצת too much. אתה לא מכיר את זה? זה קורה לי המון. זה קורה לי המון עם סתם דוגמה מטומטמת. בשבוע שעבר חיפשתי צלמת וידאו לחתונה, והתכתבתי עם איזה מישהי בוואטסאפ, וכאילו, שלחתי לה הודעה, ואז היא ענתה לי נורא נורא נחמד, והייתי כזה, יו, איזה חמודה, ואז שלחתי לה עוד הודעה, ואז היא ענתה לי עוד יותר נחמד, וכאילו, מתישהו בין ההודעה הראשונה לשנייה שלה, הראיתי את זה לאיזה חברה, זה נהיה מקריב, כאילו, אתה מבין? אני לא יודעת
כן,
האם
רוצה,
זה לא...
זה נהיה מה את רוצה ממני באיזשהו שלב.
כן, כאילו, בשלב מסוים ההסתחבקות הופכת לאוקיי, אם מלא, פשוט כן. שסתם, שהאינטואיציות שלך מעוטטות לך שמשהו פה לא טבעי. יכול להיות שאני מגזימה. יכול להיות ששתלו לי את זה בראש בזמן שראיתי את הפרק, אבל כן היה את זה, ואז איכשהו בכל זאת השתכנעתי בחזרה שאני מאמינה לה, כשהראו לקראת סוף הפרק, אנחנו רואים כזה את תחילת הדרך הפוליטית שלו, שהיא כאילו כזה אשת המושל בארקנסו, והיא מאוד דעתנית ולא... יש שם סיפור שלם ומאוד נחמד סביב זה שהיא לא מוכנה להחליף את השם משפחה שלה, ובסוף היא מחליפה, אבל היא מאוד כזאת לא מתנצלת, וזה מאוד מגניב, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, אם היא הייתה ככה בשלב כל כך מוקדם בחיים, אז כנראה היא באמת ככה.
ככה, היא ככה, מרים אומץ לאורך הדרך, את האומץ שלה.
וגם משהו בלתי אמצעי בעיניי.
אני מחזיר אותנו להתחלה. אני מחזיר אותנו להתחלה.
כן.
הסדרה משודרת בהולו. הולו, כידוע, מכוונת לנשים צעירות, משכילות. זה עוד אחת, עוד סדרה אחת לז'אנר הזה. זה נכנס למה שעושה להם סיפורה של שפחה, למה שעושה להם מיסס אמריקה. ברמה שישבתי עם אשתי לראות את זה, ואז היא אומרת... הם לוקחים מאותו מאגר, כי בשלב
כן,
מסוים
ממש.
ראינו קטעים של שלפלי.
כן, נכון, זה היה מצחיק.
מדהים, וזה היה קודם, כן? הילרי שודר קודם.
תראה, אני חושבת שזה גם די ברוח הזמנים פשוט, מעבר, כאילו, מעבר לכל דבר אחר, זה פשוט, יש עכשיו מלא תוכן בנושאים האלה, יכול להיות שהולו עושים את זה במיוחד, אבל זהו.
אז למדנו עליה א', שהיא מתודיסטית, נכון?
מה זה מתודיסטית?
זרם מסוים של נצרות.
אוקיי, כל הדבר הזה שהיה בהתחלה.
עם הכומר, עם הזה, נכון.
כן.
וכאילו ניסיתי להבין מה השתנה לאורך הדרך, כי היא מתחילה ממשפחה רפובליקנית, ונקודת השינוי מבחינתם זה שהיא הלכה, גם הקשיבה לכומר שלה, אבל גם הלכה להרצאה של MLK, שזה די מגניב, כאילו לשמוע את מרטין לותר קינג לייב.
זה גם מאוד מגניב שהיא כאילו מין... זה מגניב להגיד שזה האנשים שגדלת עליהם פשוט.
ואני יכול להגיד שאחד הדברים שהכי נהניתי זה הסיפור על מועצת התלמידים.
שמה?
נכנסת לזה?
הנאום שלה בסוף?
לא, בהתחלה היא מספרת שרצתה להיבחר למועצת תלמידים של בית ספר, והיא רצה להיות הנשיאה. ובחרו רק בנים עד אז, וגם היא לא נבחרה. אבל הבחור שנבחר ביקש ממנה, בתור הבערך סגנית שלו, לא יודע איך סידרו את זה, לעשות את כל העבודה במקומו. והיא בשמחה עשתה את העבודה בזמן שהוא הנשיא של מועצת התלמידים. שזה כאילו... אני אגיד מקמפל.
לא התעכבתי על זה.
את אשת מחשבים גם מהצד. אז אני אומר מקמפל, במקום להגיד משהו אחר.
רגע, מאיפה למדנו את המילה הזאת?
מקמפל?
כן.
זה מילה של תוכנית ענים, כאילו התהליך הפרוסס הזה.
לא, לא, לא. אבל זה מילה שאולי מישהו בחתונה מישתמש בזה, אולי זה עם נדב. אוקיי, כן.
יכול להיות. אבל באמת נכנס לתוכו כל הסיפור חיים שלה, שמה שהיא מחפשת זה לעשות את העבודה פרופר, לא מעניין אותה, יש אנשים שמעניין אותם המרדף, כאילו להיות הנשיא, לעשות עוד קמפיין, ללחוץ את הידיים האלה, להשיג את זה, שאו יאהבו אותך, שיוכיחו את זה בקלפי, אותה מעניין להיות הבירוקרטית הזאת, לעשות את העבודה, להעביר מנקודה א' לנקודה ב', ולדעת שזאת העבודה, זה מה שהיו אמורים לעשות, וזה מדהים, וזה כל כך לא פוליטי.
זה מאוד מעורר הערכה, כן.
חוץ ממעורר הערכה, זה די מדהים שיש טיפוסים כאלה, שהם זוכים גם לאיזשהו זמן מסך, וגם להצלחה, היא זכתה להרבה הצלחה. זה שהיא לא ניצחה את האיש הכתום הזה, זה טירוף עד היום.
זה טירוף, ללא ספק.
ראינו, אני לא יודע, את לא ראית לדעתי את ה-good fight, את העונה הנוכחית.
לא ראיתי כלום.
העונה הנוכחית נפתחת בזה שדיין היא באיזשהו חלום כזה, סטטוס לא ברור, שבעולם שהיא נמצאת בו הילרי קלינטון ניצחה, ועברו שלוש וחצי שנים של כהונה שלה, ושנה שעברה, בזכות מימון שהיא השיגה, מצאו תרופה לסרטן. אז אנשים במשרד, או יותר נכון, בן אדם אחד רפובליקני במשרד שלה, מתלונן על כך שלמה היא לא מצאה את זה קודם, זה בטח חיכתה עם זה, ומתחילים כאילו להמציא כל מיני שערוריות נגדה, על דברים ביזריים. האישה מצאה תרופה לסרטן, בזכותה כאילו יש תרופה לסרטן, והם מדברים, למה זה לא קרה קודם? אשתי מתה לפני שנה, למה לא יכולו למצוא את זה קודם?
בסדר, זה מאוד ביקורתי.
מדהים, מדהים, אז לראות את זה אחר כך זה כאב לב גדול. כמובן שאנחנו יודעים את הסוף של הסיפור שלה, שהיא לא הצליחה, וזה משהו שמלווה, אבל זה לא צריך לפגוע בהנאה מהתוכנית.
לא, היא גם הצליחה הרבה.
היא לא שברה את תקרת הזכוכית. זה, בסופו של יום.
לא, אוקיי, היא לא הפכה לנשיאת ארצות הברית, אבל בוא נגיד שהיא לא... טוב, בסדר.
מה?
לא יודע. לא, זה
היא לא לוזרית, היא קיבלה לא. כמעט 3 מיליון קולות יותר מהמועמד נגדה, הרבה. השיטה ניצחה אותה, אבל השיטה ניצחה אותה.
זה לא השיטה, זה אנשים...
השיטה ניצחה אותה.
זה אנשים...
לא, אני אומר, כמעט 3 מיליון אנשים יותר הצביעו לה.
באמת?
כן, השיטה האלקטורלית ניצחה אותה.
אוקיי, אני לא כזה בקיאה בפרטים. כאילו, בקטע של במחוזות, לא היו לה מספיק
במדינות.
מחוזות שהיא ניצחה, במדינות...
איך זה עובד במדינה? איך זה עובד במדינה?
שכאילו...
את מקבלת את כל הנקודות של המדינה, אם גרפת מעל 50%. אבל מדינות ענקיות הצביעו בשבילה, והשווי שלהם לא מייצג את הכמות שלהם באוכלוסייה. השווי שלהם מבחינת מנדטים.
כן.
כאב לב.
הצביעו לה יותר אנשים?
כמעט 3 מיליון יותר.
וואו, זאת קצת נחמה, לא?
כן, אבל עדיין יש את האיש הזה, והוא סתום, והוא עושה דברים איומים.
לא,
אני לא יודע כבר למה לקוות. ואני חושב שאם אנחנו מסכמים את הסדרה, ועוד לא הגענו לזה, אבל זה משהו שחלף לי ממש בהתחלה, שמצד אחד זה שיח מאוד מאוד פתוח בתוכנית, ומצד שני הוא מאוד חיובי כלפיה. הם לא מאוד ביקורתיים, אנחנו נגיע לפרק השלישי ונראה, יש הרבה ביקורת כלפי איך שהיא טיפלה בפרשה של מוניקה לוינסקי, ואם היא הייתה צריכה להיפרד מביל קלינטון, או לעשות איזשהו נאום משלה, או להתייחס לזה קצת יותר לעומק, אבל מצד שני, אף אחד מאיתנו, כל כך מעט אנשים היו במצב הזה.
למה הם דוחפים כאף? מה? לא הבנתי. למה?
כי ברור, את אשת הנשיא, בארצות הברית בוחרים את התפקיד הזה, את רצה ביחד איתו, זה לא כמו אצלנו שרק אם את אישה מזעזעת, את נדחפת לבמה הזאת, את אמורה להיות מחוץ לקלעים, בארצות הברית זה חלק מהתפקיד, יש לזה משרד, יש לזה עבודה, יש לזה הכל, אז יש לה איזושהי סקרה ציבורית. לא ראיתי עדיין את הפרק השלישי, אחר כך אני אדבר על זה, ויש שאלה, על איך היא תפקדה במצב הזה? כי היה לה תפקיד ציבורי. אשת נשיא זה תפקיד ציבורי.
טוב, לא יודעת, מרגיש לי מוזר לשפוט אותה על זה, אבל אני, ללא ספק, לא אראה עוד מזה.
אני ממש אראה, אני יודע שאני אראה. אני מאוד אהבתי את הנאום שלה כסטודנטית, אני לא יודע אם את התחברת לזה.
כן, זה היה מאוד נחמד.
היה נאום מאוד יפה. א', זה שמצאו את ההקלטה זה די מדהים. הוא היה... הוא היה פשוט, הוא היה כן, הוא היה מרגש, זה היה באמת משהו נדיר לראות מפוליטיקאי, לראות ממש את תחילת הדרך שלו.
כן, וזה גם היה מאוד, זה היה מאוד מרשים, אני לא יודעת, כאילו אני לא חושבת שבגיל, לא יודעת בת כמה הייתה, בגיל 22 היה לי מוח בכלל, בטח לא ברמות כאלה.
להתמודד עם סנטור שמזלזל בה ובהשכלה שלה,
ממש, אני מאוד אהבתי את זה.
כן. והסאבטקסט של הסדרה הזאת, כמו של מיסיס אמריקה, כמו של The Handmaid's Tale, כמו של הרבה מההפקות הביתיות של לולו, זה לכו להצביע. אני חושב שזה מה שצריך לצאת מזה.
רגע, מתי הבחירות?
התחלנו 3 בנובמבר.
מה, זה עוד רגע.
נכון. התחלתי ודיברנו על השאלה הזאת, למה אנשים שונאים את הילרי קלינטון, למה אנשים חשים כל כך זה, אני לא חושב שהפרק הזה ענה על זה, אני לא יודע אם הסדרה תענה על זה, וזאת עדיין תעלומה מבחינתי, יש ביקורת כל הזמן כלפי, אני יכול להגיד לך, חברה טובה שלי פה בישראל, לקראת הבחירות אז, אמרה לי, אבל למה היא לא הגיבה לבעלה ביותר חומרה, למה היא לא זה, עכשיו, זה מה שהם אמרו כשהתמודדה מול הנשיא הנוכחי של ארצות הברית. ואני תוהה למה לא הייתה ביקורת, זה היה כלפי אשתו, כשיצאו הקלטות שלו, שהוא יכול לתפוס נשים באיבר המין וכל זה, והציפיות מאשתו היו אפס, הציפיות מהילרי קלינטון היו בשמיים, כי היא פמיניסטית, כי היא דמוקרטית, כי היא בעצמה דמות מאוד חזקה. וזה מדהים כמה את יכולה לחטוף על זה שאת מדברת. לא ידעתי על הילרי קלינטון שהיא עזרה להדחה של ניקסון, שזה די מגניב לגלות
אני
עליה.
אני גם לא ידעתי, אבל זה לא מפתיע, כן.
התחקיר באלבמה, סיפור מעולה.
מגניב, מסתבר, כן.
מסתבר שהילרי קלינטון התחזתה. את רוצה לספר? אני אספר.
היא התחזתה לאיזה אימא שרוצה לרשום את הילד שלה לבית ספר, כדי לעשות תחקיר על גזענות בבתי ספר.
על הפרדה
ספר.
גזית.
הפרדה, כן. עכשיו, תראה, אנחנו ב-2020, היום זה כאילו בייסיק, נראה לי היום אם מישהי הייתה באה, קודם כל היו בודקים שהיא לא עיתונאית במקרה, אבל זה ממש פורץ דרך, זה בתקופה, כאילו זה לא עכשיו, זה לא היום, זה בתקופה, זה מקורי ומגניב, וזה חשוב ואמיץ.
אני
מסכים איתך. אני אומרת שלא אהבתי עליה, אני כנראה כן אהבתי.
ועוד הצחיק אותי שהייתה תחרות, היא פגשה את ביל ולמדה בבית ספר למשפטים של ייל, מסתבר שהייתה תחרות בין הבנות שלמדו משפטים, מי תהיה הכי פחות מטופחת?
כן, זה מתחיל.
זה...
הכל זה סיפורים מדהים. מאוד, כאילו...
שנות ה-70 מדהימות.
כן. זה סיפורים שהם כאילו קצת too good to be true. כאילו באיזשהו מקום אמרתי לעצמי, אולי מגזימה את זה? כאילו הם התחרו...
אבל הנה, הביאו עוד ועוד, ועוד אנשים שיספרו.
כן, הביאו חברות שלה שגם נראות, כולם נראות, בגדול כולם שם נראות כאילו הם היו יכולות להיות חברות של הבוסית שלי, שזה לא מפתיע. חייבת לומר, אני באמת לא יודעת איך הם היום, והאם הם הולכים לישון בתנוחת כפיות, אבל ממש האמנתי לסיפור האהבה שלהם, ולפחות בהתחלה שלו. ואני אדם ש... לצערי, ראיתי כל כך הרבה סיפורי אהבה בכל כך הרבה סדרות, כאילו זה כל כך מה שמעניין אותי, שהפכתי צינית לדברים האלה, והם... לא יודעת. כל השנים הראשונות שלהם, כל התקופה שראינו עכשיו, כאילו בפרק הזה, הייתה... ממש נשמע שהם שני אנשים די יוצאי דופן במובנים מסוימים, שבמקרה רצו אחד את השני.
כן.
סליחה, הרומנטיקניות...
לא, זה נכון. אני אגיד לך שאני רואה אותם הרבה ברעיונות, את שניהם, ואני לא יודע למה להאמין, אנחנו אף פעם לא יודעים מה האמת בדלתיים סגורות, אבל לי גם נראה, כל פעם שמספרים אחד על השני, זה נראה שיש הרבה אהבה שם, עם כל הסיפור שהיה, עם השערוריה.
כן.
זה נראה שיש הרבה אהבה שם.
כן, אני ממש לא יודעת, כאילו גם זה שהיא, כאילו זה נשמע שמערכת יחסים והקמת משפחה לא היו בראש מעייניה, אף שזה מה שהיה מצופה ממנה כאישה בשנות ה-70, ובכל זאת, כאילו הקשר שלהם היה כל כך מיוחד, שהיא אשכרה עברה לגור איתו בחור הזה, כי היא הבינה שזה ממש חשוב לו ושהוא לא יעזוב את זה. לא יודעת, זה... לא יודעת, וגם היא כאילו... היא הייתה, היא אומרת גם, וזה גם ברור, שהיא הייתה מאוד חריגה ביחס לכאילו, גם לאיך שרוב הנשים היו באותה תקופה, וגם ביחס לבנות הקודמות שהוא יצא איתם, הוא אומר כאילו שהיא הייתה נורא בלחץ לפגוש את אמא שלו, וכאילו, כי היא לא מתאפרת, והיא זה, וכאילו, לא יודעת. מה נשמע לי כאילו, סתם, שיש ביניהם קשר כאילו, באמת יש קשר בין שניהם.
וגם איך הוא מוכר אותה לאמא שלו, הוא אומר, היא כמוך.
היא כמוך, שזה לא נראה לי נכון בשום צורה.
יכול להיות שכן, לא, הוא אומר, היא פייטרית, זה הכוונה.
כן, כן.
זה יפה, זה באמת יפה, וזה גם מראה על האהבה ביניהם. אני מאוד התרגשתי מזה, אבל אני רגיל שהם מדברים אחד לשני להתרגש, זאת אומרת, הם עושים את זה, זה עובד כשהם מתראיינים, כמה זה אמיתי, אף פעם אי אפשר לדעת. אבל מבחינתי זה הרגיש מאוד מאוד אותנטי, וזה באמת תוכנית שמכניסה אותנטיות לדמות הזאת, שהיא הילרי קלינטון. זה די מדהים לעשות, ואני בטוח שזה היה קשה מאוד. גם הופתעתי לגלות שהתחתנה בסלון. מדהימה, רעיונות.
תקשיב, רעיון מדהים, ועוד מצחיק שבאמצע הפרק נדב אומר לי, ראית שהם מצמצמים את החתונות ל-150 אנשים? ואני כאילו, אנחנו מתקרבים לשם.
אז הם התחתנו בסלון, הנה, אפשרי, את רואה? מה חשבת על ההחלטה שלה לשנות את השם?
זה כאילו, אני מין שמתי את זה כהנקודה שבה דברים התחילו להידרדר. אני מניחה שאני מגזימה, אבל זה בייס אותי.
למרות שכשהיא רצה לנשיאות, היא רצה בתור HRC.
זה בסדר, זה קצת בבייס.
אני מבין.
כי כאילו גם... היא הרי לא עשתה את זה בשבילו, היא עשתה את זה בשבילו במובן של לא לתקוע לו מקלות בגלגלים. זה גם לא שהוא ציפה ממנה לעשות את זה.
לא היה לו אכפת בכלל.
כן, אבל כאילו יש משהו ממש מצער בזה, לא יודעת. כי כאילו ממש הייתה היא, ואז זה כאילו הנקודה שבה היא מפסיקה להיות לגמרי היא, והופכת להיות לא בדיוק יודעת מה, משהו קצת אחר.
אבל לאורך הדרך, אם היית רואה את הפרק השני, אז בפרק השני ידברו על הנאום שלה באום, על זה שזכויות לנשים זה זכויות אדם, המשפט המפורסם שלה בסין, שהיא אומרת את זה בצורה מאוד מאתגרת את הממשל הסיני, בוא נגיד את זה ככה. אז יש לה את הבחירות שלה לדחוף ולדחוף בכל תפקיד שלה. היא הגתה את תוכנית הבריאות שבסוף יושמה על ידי אובמה, אז הרבה דברים זה שלה, יש לה הרבה רעיונות מעולים.
כן.
שבאמת שינו את הפוליטיקה האמריקאית לנצח. תגידי אם יש עוד משהו לראות. אני אמשיך לראות ומאוד נהניתי.
מי הדמות האהובה עליך? אני החברה עם השיער האפור.
לא, זה פחות מתאים לרגיל. גם המשולש, התחלתי לצייר אותו, ואז אמרתי, אנחנו נדבר על זה, ובדוקומנטרי פשוט יש פרמטרים אחרים. דוקומנטרי, אז את שואלת אם יש פה אותנטיות. את שואלת, יש פה אותנטיות, את מדברת על ליניאריות, יש הרבה כללים אחרים שדיברנו עליהם. אבל לא צריך את הכללים הקבועים, וגם לא ציפינו לרום של שתי דמויות ראשיות.
אנחנו מעדיפים שלא יהיה כזה.
לא יודע, צ'לסי פתאום עוברת בדרך למקלחת.
אוי, גם הייתה אימא נורא חמודה, שכחתי לומר.
לא, היא יוצאת טוב, היא יוצאת טוב בתוכנית.
כן. לא, אין לי עוד משהו להגיד. אחלה תוכנית, אני לא אראה אותה, אבל אחלה תוכנית, תצפו.
יש לך יומן צפייה או שנעבור לחדשות? זאת השאלה.
תראה, אני ראיתי את כמעט מפורסם.
אני שמח.
עכשיו, יום, באמת בגלל שיש לי בעיות קוגנטיביות, אז נזכרתי בתחילת, ראיתי את זה ביום ראשון שעבר כבר, ונזכרתי בתחילת הפרק שמרוב שראיתי את זה עם אליסה, שזה כאילו הסרט שלה, ואז עוד ישבנו אחר כך איזה שעה, והיא כזה סבירה, וחשבה כל מיני מחשבות וזה. ואז יצא שלא כתבתי לי במהלך הסרט כלום.
כל בסדר.
לא, אבל אז אני לא זוכרת כלום ממה שרציתי לומר, אז אני אסכם במספר דברים. ראשית, אני אתחיל מהרה, היה שם הטרדה מינית של גברים, שלא היה עובר היום. היה את זה בשתי סצנות שאני זוכרת רק אחת מהם נראה לי, שהוא כזה יושב, וכל הבנות מתחילות לרקוד סביבו ערומות.
כן, והוא ילד, חשוב לציין.
כן, כן, לא, זה היה לי ממש לא נעים. אמא שלו מדהימה, מי שזאת לא תהיה, היא שחקנית מוכרת. זאתי משלושה שלטים באבין.
זאת פרנסיס מקדורמנד, זוכת האוסקרים.
נו, היא בדיוק מדהימה, מדהימה, נהניתי מזה מאוד. סרט מאוד... אולי אם הייתי רואה אותו בזמן אמת, אבל לא נראה לי, גם אליסה אמרה, כאילו...
תגידי, סרט מדהים, תגידי, סרט מדהים.
לא, לא, לא.
תודה שהבאת לי סרט מדהים.
לא, זה בכלל לא מה שבאתי לראות. אני קודם כל לא ראיתי אותו בזמן הנכון, אף שהוא צולח את מבחן הזמן, כאילו נהניתי ממנו, פשוט זה לא מהעולמות שלי בכלל, זה לא הזיז לי כלום ושום דבר. הסצנה עם השיר של אלטון ג'ון באוטובוס הייתה מאוד יפה, ואולי אם הייתי רואה את זה בזמן הנכון, זה גם איכשהו היה הופך להיות טיפה מכונן עבורי, אבל לא נראה לי. זה לא שינה את חיי ולא הקדשתי לזה ולו מחשבה אחת מהרגע שסיימנו לראות את זה.
קייט הדסון, זואי דה שנל, את לא רוצה להגיד כלום, תפקידים יפהפיים שבנו אותם לאחר כך. קייט הדסון הייתה מועמדת על זה לאוסקר, אני מנסה להיזכר אם היא זכתה, כי אני זוכר שהיה איזשהו ויכוח, כי היא הייתה באותו גיל כמו שאימא שלה זכתה. תפקידים פשוט מדהימים, כל תפקיד יותר טוב מהשני. מה שרציתי להגיד אז, כשדיברנו על הסרט היום שאת הכרחת אותי לראות...
הוא לא סרט היום, מה אתה מגזים? סרט קוריאה.
שקמון קרו... היוצר של Almost Famous עשה עוד המון המון דברים, ויש לו משהו שנקרא טרופ. טרופ זה איזושהי קלישאה או מליצה, אני לא יודע מה צריך להיות התרגום המעולה של טרופ, אבל זה איזשהו שימוש חוזר. ויש דמות שנקראת נערת החלומות, הפיקסי, הפיית החלומות כזה. ולפעמים הוא בונה דמויות של נשים, כלא נשים מציאותיות, אלא רק פיות כאלה, שהתפקיד שלהם זה... לכוון את הגיבור למקום הנכון, וכביכול הדמות של קייט הדסון כזאת, רק שבפועל היא לא, כי הדמות היא מלאה בפני עצמה, וגם המטרות של הדמות הם לא רק שהוא יהיה במקום טוב יותר, יש לה המון המון מטרות לדמות הזאת משל עצמה, גם בסוף היא לא רוצה להיות עם אחד מהבחורים, היא רוצה להמשיך בדרך שהיא הולכת בה. זה לא שהיא כאילו מחברת את הסולן של הלהקה עם הכתב של העיתון. היא לא שמה בשביל להיות ליופי. יש לה מטרה, והיא לא שמה בשביל גבר. כי זה סרט ממש טוב, סלש הסרט הכי טוב שאני ראיתי.
לא, די. וגם די להיות אותו דבר כמו אליסה. אי אפשר שכל אחד מכם יבחר לעצמו אישיות, ותסתדרו איתה. אי אפשר שדיה אותי ככה. עכשיו, אני רוצה לומר שנזכרתי, היה לי עוד משהו לומר על הסרט, חשוב מאוד.
כן.
הוא ארוך מדי. זהו.
מה היית מורידה מהסרט היפה הזה?
לא יודעת. כל הקטע אחרי שם. מה, כל תאונת מטוס? מה זה שטויות האלה? די, תניחו
להם. את יודעת שזה סיפור אמיתי, הסרט? הבנת את זה?
אכפת לי. לא. הייתי אמורה להבין את זה?
זה הסיפור של קמון קרו, של היוצר. הוא היה כתב ברולינג סטון בגיל צעיר.
כן, יכול להיות שאליסה אמרה לי את זה, וזה לא עניין אותי. סתם, זה בסדר, זה סרט נחמד. זה פשוט לא... אני לא אגיד שהוא עבר לידי, אבל הוא עבר לידי.
זכותך גם לא לאהוב את זה, זה בסדר. למה שמת לי את זה בתור רקע? אוי, פי. כן, זה גם לא עובד עם כל הצבעים שם. אני שמח שאת נהנית, אני אסביר.
אוי, הנה, רואים עכשיו את מתיו מקונאי.
אני מתלמד עם להעלות את זה לפייסבוק.
אני עושה שיגועים בזום.
כן.
איך מורידים את זה?
זדיה שמה את איך להיפטר מבחור בעשרה ימים בתור הרקע שלה. קייט הדסון מאוד יפה שמה, וצחקתי לרגע. אפשר? זהו?
לקח רגע.
נמשיך. נמשיך עכשיו לחדשות. אני רק אגיד, תראו את Almost Famous, דברו איתנו, תגידו את מה שאתם חושבים. תראו את שני הסרטים, תגידו לנו מה אתם חושבים.
יאללה.
יאללה.
סוג של אתגר מוזר.
זה אתגר די מצחיק. לוח השידורים של הרשתות יצאה, איזה לוח. הוא מורכב בעיקר מדברים שהם קנו ממקומות אחרים, כי הם מאמרים שהקורונה לא תיתן להם להתחיל לצלם, למרות שכולם אמורים להתחיל לצלם מחודש הבא, כל הסדרות אמורות לחזור לצלם, הסדרות שמצולמות בקנדה...
רגע, אז איך יש טריילר של סיפורה של שפחה?
הם התחילו לצלם קודם.
אוקיי.
הם פשוט הפסיקו.
אוקיי.
זה בדיוק מה שאני אמן להיכנס לב. כל הסדרות שמצולמות בקנדה, כמו סיפורה של שפחה ודברים אחרים, כל הסדרות הגיבורי העל, הפלש וזה, אז הן אמורות לחזור כבר בסוף יוני, זאת אומרת שבוע הבא, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, ויש להם נהלים מיוחדים. כולל שזה. בדיקות קורונה. יהיו בדיקות קורונה תוך כדי, זאת אומרת. ברמה היומיומית.
נשמע לי הכרחי.
כן, פשוט יותר זול להפיק בקנדה, וגם חוקי הבריאות שלהם הרבה יותר נוחים. מדיניות בריאות הרבה יותר נוחה. אז ינצלו את זה לטובה. מה שמצחיק זה בגלל שהם פרסמו, בדרך כלל עושים אירוע מפרסום לוח השידורים, ומזמינים את הכתבים ולא בלה, וכל רשת לוקחת לעצמה יומיים אחרים להציג את הלוח. ומה שקרה זה שבוע שעבר כולם העלו את הלוחות שלהם ביחד, והבעיה שזה יכול ליצור התנגשויות שלא היו בעבר. למשל, שתי רשתות שונות יעלו סדרה בכיכובה של קים קטרל באותו יום ובאותה שעה.
וואו, זה
צריכה, קורה? כן, אז את צריכה לבחור אם לראות את קים קטרל בערוץ א' או בערוץ ב', זה קצת משונה.
זה ממש מוזר.
זה לא היה קורה בלי הקורונה, אבל זה מה שקרה. המלצה שלי, אל תראו אף אחת מהסדרות האלה, הם שתיהן גרועות.
אני לא חשבתי לראות, רק אציין.
כן, לא, באחד היא מאוד עשירה ודוחה וזה סבוני כזה, ובשני זה קומדיה שהיא אותה דמות. אז למה?
פשוט לא, אוקיי.
שתי הסדרות צולמו קודם, היו אמורות להיות מחליפות של אמצע העונה, אבל בגלל שבאמצע העונה היה קורונה, אז שמרו את הסדרות האלה לעונה החדשה, למקרה שלא יהיה מה לשדר. זה מה שנשאר. וגם בפעם הראשונה, אנטומיה של גריי תהיה מול אחד לא אין אורדר. זה יצר מצב נורא נורא מוזר,
כאילו מלחמה בין קשישים.
מה, מה? סליחה?
זה כזה מלחמה בין קשישים.
לא, זה יצר מצב שיש ריב בין החתולות של טיילור סוויפט, כי לאחת קוראים אוליביה בנסון, שהיא הדמות של לא אין אורדר, ולשנייה קוראים מרדית' גריי.
אוי, זה מצחיק.
אז יש ריב בין החתולות של טיילור סוויפט. זה פעם ראשונה שזה קרה, אלה שתי הנשים הכי ותיקות על המסך, ושתי הדמויות הנשיות הכי ותיקות על המסך. בסדר, יהיה צחוק. אני אגיד משהו שישעמם אותך, אבל יש פרודיה של סטארטרק שצולמה מזמן, ולא מצא עדיין בית, אז החדשות הטובות זה שזה ישודר, המון המון ערוצים קנו את זה, גם בעקבות הקורונה וכל מה שקורה, וגם בעקבות התחייה המחודשת של סטארטרק והמון סדרות בנות. בפרודיה היו המון 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 שחקנים מהסדרות שהיו של סטארטרק של שנות ה-90, לא מהנוכחיות. לא מעניין אותך בכלל, אז אני ממשיך הלאה. נכון?
כן.
יופי. שינויים בחוקים של האמי. את זוכרת שדיברנו בשבוע שעבר על זה שיש מתח מאוד גדול, שיש המון מועמדויות טובות?
כן.
אז השנה, בהרבה מהקטגוריות, יהיו עד 8 מועמדויות.
מה זה אומר?
במקום 5 בדרך כלל.
זה קצת דבילי, לא?
אם הרעיון של טקס האוסקר זה לחשוף את העולם ליותר ויותר סרטים, ובגלל זה מרחיבים את המועמדויות, האוסקר, אני אומר, אז הגיוני שגם האמי יעשו את זה.
אוקיי.
האוסקר פתחו את זה ל10. יכולים להיות 10 סרטים מועמדים לסרט הכי טוב.
יש בזה משהו כזה, זה קצת כמו, אתה יודע, לקבל 90 במבחן ואז לשמוח ואז לגלות שכולם קיבלו ככה?
אני לא מסכים, אני אגיד לך למה. את צריכה להבין שהאמי עובד בשני שלבים. קודם מחליטים מי המועמדים על ידי הצבעה, ואז כשיש מועמדים, מצביעים למועמדים. אז זה נותן אפשרות להרבה יותר שחקנים מסדרות קטנות יותר להשיג את המועמדות שלהם.
מה הקשר?
כי יש סדרות שמשקיעות המון המון כסף בפרסום שלהם. אז הם יהיו בטופ 5 כל הזמן. אבל אם שחקן עשה תפקיד משנה ממש טוב בסדרה פחות מוכרת...
מה זאת אומרת? אבל אם שחקן, סליחה, אבל זה לא עבודה שלהם, אם שחקן עשה תפקיד משנה ממש טוב בסדרה פחות מוכרת, האמי, אלה שבוחרים את הזה, אמורים לדעת את זה, ולקחת את זה בחשבון. הם לא צריכים לקחת את זה.
יש המון בוחרים.
אבל לא צריך לקחת... לא יודעת.
את יודעת איך זה עובד? הם מקבלים הביתה סטים מהודרים של הסדרות. עכשיו, את אומרת, לא מתנה שווה. הסט בא בעוד מתנה. ולפעמים יש שם כרטיסי טיסות, חופשות, וילות, כל מיני דברים, שאת לא מדמיינת אפילו שהם יכולים לתת בתור צ'ופרים, תוספות. אז ברור שהסדרות של HBO ונטפליקס יזכו ליותר מועמדויות.
טוב, חשבתי שזה כזה ועדה.
מצביעים. מצביעים שהם עצמם
שיים להיבחר. אז יש בזה היגיון. כי עקרונית אני די אומרת לעצמי, כאילו, פשוט תיקחו את השחקנים הכי טובים, לא משנה מאיזה סדרה היא. אבל בסדר, הבנתי מה אתה אומר.
הבנת רעיון. בגרמי זה יותר ועדה, כמו שאת אומרת.
וגם באוסקר, לא?
אני לא זוכר לגבי האוסקר, אבל לגבי הגרמי, יש ועדה למועמדויות, ואז המצביעים מצביעים לכולם. זה טוב. האמי הרבה יותר מסובך, לדעתי הוא הרבה יותר מייצג בגלל זה. בגלל שהם עושים פול פעמיים. כן. הפול הראשון עומד להסתיים, אני אגיד, ב-14 ליולי יהיו לנו את המועמדים.
וואו, אני לא יכולה, איך אני אישנה עד אז?
אני באמת מחכה לראות, מבחינתי זה חשוב.
אני יודעת.
יש סיבה שהטריילר של סיפורה של שפחה יצא.
לא היה לי שקל על כל פעם שהיינו מנהלים את השיחה הזאת.
נכון. מייק הנרי התפטר מהתפקיד שלו כקליבלנד בראון בפמילי גיא, זה אומר סינית בשבילך. זה בחור לבן שמשחק בחור שחור, והוא אומר שכאילו, תמה העת, אחרי 20 שנה שהוא עושה את התפקיד, ועוד קיבל ספין-אוף משלו, של הקליבלנד שואו, תם העת שבחור לבן ישחק בחור שחור, גם אם זה משחק קולי בלבד. אני אגיד שהוא עשה תפקיד מאוד יפה, אני ידעתי שהוא לבן, אבל הוא עשה תפקיד מאוד יפה לאורך הדרך. הסדרה The Boys של תומר קפון, שמשודרת באמזון, תחזור ב-4 בספטמבר, הם ישחררו 3 פרקים בבת אחת, סדרה מעולה, אני ממליץ בחום, מאוד אלימה, לכן עדיה לא ממליצה עליה, אבל
לא
כדאי
ראיתי,
מאוד.
ואני גם לא מתכננת.
הוא עושה תפקיד ממש יפה שם גם, גם ספציפית הוא מאוד טוב שם. קריס יזכור את התוכנית האלמותית שרק עלתה, הודיעו כבר שתזכה לעונה שנייה.
וואלה.
ראית את זה, זה איכות. אמריקה יודעת
לזהות איכות. אמר לי עדיה, אבל אוקיי.
אני צוחק עם אמריקה יודעת לזהות איכות, חשוב לציין.
אני גם חושבת שאתה צוחק עם זה איכות, אני מקווה.
כן, אבל זה כיף. כאילו, הוא צריך לעשות כיף, זה חשוב בחיים. דן בראון יוצאת סדרה על בסיס הספרים החוזרים על עצמם שלו, אז הבסיס הסמל העבוד יוצאת סדרה שקוראים לה לנגדון, על רוברט לנגדון. האם אני אמליץ לראות את זה? קודם שיצלמו בכלל, אנחנו בעידן הקורונה, אבל תדעי שדן בראון לא מפסיק לעבוד. תודה לאל, הסדרה... מה? להוציא את הספרים האלה?
זה על אוטומט, כן.
כן, מאחורי הציור של המונליזה יש ככה, ואז זה מפתח, וזה מוביל לדלת שכמעט נסגרת, ובלה בלה בלה. הנה, עשיתי לה, עשיתי לו את הספר הבא. קח, קח את הרעיון הזה, בבקשה. הנה, בחינם. עוד כמה מיליארדים הוא ירוויח מזה? קואליציית האבות בוטלה. כן, זאת כנראה הייתה הסדרה הכי גרועה שלא דיברנו עליה. אני לא יודע כמה גרוע אפשר להיות. אני לא רציתי אפילו לדבר על הדבר הזה, אבל תודה לאיזה בוטל, אז עכשיו אין לי שום בעיה. תוכנית על אנשים שנזכרים באב המשפחה והלקחים שהוא לימד אותם לחיים. רוצה להגיד משהו?
זה נשמע, זה פשוט נשמע כמו צער גידול בנות, רק שונה.
לא, הוא מת, אני אומר. אב המשפחה.
כן, לא.
הם אנשים מבוגרים שנזכרים. משהו?
לי אין זמן לזה, כי אני התחלתי לראות משהו אחר.
בצדק. אז עכשיו נגיע למה שזה, כי אני מסיים עם החדשות. סקראבס, רוק 30 וקומיוניטי, כולם הורידו פרקים, בהם הדמויות צבעו את עצמם בשחור. כן, יש לזה איזשהו מקום נכון, האם זה מה שהיה צריך לעשות? לדעתי מספיק דיסקליימר בהתחלה, כמו שהולכים לעשות בחלף עם הרוח. אני לא חושב שצריך להוריד פרקים שלמים. רוצה להגיד את הסכמתך או אי הסכמתך?
לא, די, מה, כאילו, זה רק לעשות מזה עניין, זה כאילו רק, כאילו, תו, לא יודע.
אני לא מבין למה לשכתב את ההיסטוריה, בסדר, אל תעשו פרקים חדשים כאלה. אבל הפרקים האלה היו שם מסיבה, זה פרקים שעם
לא,
אמירות חברתיות.
לא, אבל ההתעסקות, זה כבר קיים. אז ההתעסקות עכשיו היא רק כאילו, זה רק הופך את זה למביך בעיניי.
רק שמח שיש לי את זה ב-DVD ואני לא תלוי בסטרימינג ואז יש לי הכל.
לא, אפשר לחשוב. זה לא ייעלם מעל פני האדמה, יהיה את זה תמיד.
הם הורידו את זה מהשירותים. את אומרת בדרכים אחרות, בסדר.
זה לא, הדברים האלה...
הפרק האסור. פליי, הפרק האסור.
כמה שטויות, כמה שטויות באמת.
כן, רציתי לשתף אותנו.
בסדר.
אני סיימתי עם החדשות.
רציתי לומר, זה די חדש, אז אני לא יודעת אם כאילו אני כבר רוצה לצאת בהצהרות, אבל איך שהוא, למה אתה צוחק?
אני מחכה להצהרה.
ברוב שימור השבוע, סיימתי את Selling Sunset, ריאליטי הטרש הקשוח שראיתי. נהניתי באמת מכל רגע, פשוט לא יודעת, באמת, אני לא צוחקת, זה היה... ממש מנוחה לראש ולנפש, מאוד נהנית.
רוצה לדעת איך ראיתי משהו יותר גרוע משלך?
נו.
ותוכלי להביך אותי על זה לנצח?
נו, נו.
יש תוכנית איומה, איומה, אני מודה, איומה, שבה מפורסמים רואים סדרות אחרות, והצופה בהם רואים טלוויזיה. ראיתי את רוב לואו, שרון אוסבורן, הבת שלה, בעלה, ועוד כאלה אנשים, נגיד אשתו של סטיב מבברלי הילס 90-210 ובעלה, רואה, זה מישהי שאת אפילו לא יכולה לזכור מי זו, רואים טלוויזיה ואת התגובות שלהם על תוכניות הטלוויזיה שהם רואים.
כן, גם אתה רואה לפי איכות המפורסמים שציינת בה.
לינזי לון, גם.
בסדר, גם יש לה בעיות.
מה, רוב לא הוא מפורסם אמיתי?
תראה, זה סוג של סדרות שאני לא יכולה לראות, כי יש לי בעיה עם ה... אני מאוד צריכה כאילו להתחבר לזה ולהיכנס, וכאילו יש לי בעיה עם החד פעמיות. נראה לי, לכן אני גם לא ממשיכה לראות את קוויר איי. זה קצת כאילו לא... אין לי כוח כל פעם להיקשר למישהו, ואז מסתיים הפרק, ואז מישהו אחר. אבל, אז הסתיים Selling Sunset, ואמרתי, טוב, מה נראה? אז ראיתי שתי דקות של הקרדשיאנס, ואמרתי לא, ואז ראיתי שתי דקות של עקרות בית אמיתיות של אטלנטה או משהו, ואמרתי לא. מפה לשם, אני חושבת שהרי יש לי את הבעיה, אני אמשך, וואי, איזה הקדמה ארוכה אני עושה, אימא להביאל, אני לא יודעת איך תשורד את זה. יש את הקטע הזה שלי שאני לא רואה טריילרים עד הסוף, אז אני מניחה שכשהראית לי את הטריילר של זה, ראיתי 10 שניות ואמרתי לך, לא, אין מצב, אבל התחלתי לראות גלו.
גלו מעולה, זה לא טרש. הגעת לפרק של פסח במדבר? את הגעת לפסח במדבר?
לא, לא, רגע, אני...
יואו, יואו, פסח במדבר?
פרק אחד. רגע, פרק אחד.
לא. תמשיכי, תמשיכי.
לא, אני רק אומרת, שנראה לי שכרגיל, לא ראיתי את הטריילר או משהו, ואמרת לי, גרוף נשים, אין לי מושג איך...
התאבקות.
התאבקות, לא משנה.
היאבקות, לא משנה.
היאבקות, ואז אמרתי לעצמי, עכשיו, כאילו, יש לו סדרה הזאת שאני לא רוצה לראות, רק עצרתי עליה כזה עם האכבר, ונפתח אולי איזה טריילר אחר, אני לא יודעת, פתאום זה היה נראה לי ממש נחמד, ואז התחלתי לראות, וזה היה ממש נחמד, וזה בכלל לא מה שחשבתי שזה.
אליסון ברי, בטי גילפין, מהיוצרת של, נו, אורנג' איז דה ניו בלק, אין, אי אפשר לצאת יותר טוב מזה, זה נהדר, תוכנית נהדרת.
זהו, אז רק רציתי שתדע.
תראי, תראי,
חדש,
תראי,
כן?
תפרי לי אחרי
זה
שראית.
זה חדש, זה מלפני יומיים, אבל...
תראי, זאת סדרה לבינג' גם. יאו, זה טוב.
יאו, איזה כיף. אני צריכה את זה.
איזה כיף שאת תהנית, תהני, תהני, תהני. את כל כך תהני. אני לא יודע איפה להתחיל, כולם טובים שם, ממש שחקנים טובים. וכתוב טוב. ומרק מרון מעולה. וואי, את התאהבי ממרק מרון תוך רגע.
רגע, הבמאי. זה גם כיפי.
כן.
וואי. זהו, בקיצור.
וגם יש את ההוא, לגמרי, אחרי שלא אהבת את אולמוס פיימס.
נכון, לא, וגם, לא, וגם כי אמרת לי מיליון פעם לומר את זה, לראות את זה.
וואו, זה פשוט, זה שילוב של כתיבה טובה, משחק, זה כאילו שאנחנו מדברים על שלושת הנקודות, לגמרי, הכל יש להם. יופי, יופי, אני שמח. ניפרד? אז יש לנו פייסבוק, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, ואתם מוזמנים לדרג אותנו בפודקאסטים של אפל.
נכון מאוד, יאללה ביי.